תשפ"ב, פרק י"ב, כן? הנושא של הפרק כתוב כבר בראש הפרק, השפעת התשובה על מהלכי הרוח, החיים והמעשה בכלל. זה לדעת שאדם הוא יצור משתנה. אני בדקתי. מי לא משתנה, מי יודע? הוא גם משתנה כי הוא נרכב. הגוף שלו נרכב. מי לא משתנה? תרים את היד. תגיד בכל רם שישמעו.
קדוש ברוך הוא.
איך אתה יודע?
בשיעור שעבר.
למדנו את זה בשיעור שעבר. היחיד שלא משתנה זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו ייצור משתנה, אנחנו ייצור מושפע ומשפיע, ככה לא רק אנחנו, כל מה שקיים בעולם הוא משתנה, אבל הקדוש ברוך הוא לא משתנה, הוא היה, הוא הווה, הוא היה והוא יהיה, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. לפני שהיה העולם, אתה או לפני שהיה העולם, אתה או אחרי שהיה העולם. יסוד היסודות שלנו באמונה, הקדוש ברוך הוא הבורא. כל מה שנמצא בעולם, הכל מהבורא. אבל אפילו אם כל מה שימצא לא יהיה, נניח יהיה פצצת אטום כזאת, שתפוצץ את כל כדור הארץ, את כל הקוסמוס, וכל... באופן תיאורטי כזה נאמר. אז הקדוש ברוך הוא יהיה, מה אתם אומרים? איך אתם יודעים? אמרו לנו, אנחנו אומרים. אבל זה יסוד האמונה. יסוד האמונה, שבאמת, הקדוש ברוך הוא קיים כל הזמן. אתה קדוש ושמך קדוש, וכו'. אבל אנחנו, בני אדם, יצורים מושפעים, משפיעים, אנחנו יצורים משתנים כל הזמן. התשובה, זה הנושא שאנחנו עוסקים בו כרגע, היא משפיעה על האדם, על הרוח שלו, על הנפש שלו, על החיים שלו, על המעשים שלו. זה משפיע. והפרק שאנחנו עוסקים בו כרגע, הוא מסביר לנו כיצד התשובה משפיעה על האדם ועל החיים שלו. איך זה משפיע על האדם, ולא רק על האדם, על כל העולם, איך התשובה היא משפיעה. זה מעניין אתכם הנושא הזה? אם זה מעניין אתכם, תקשיבו. ואם לא, אתם יכולים גם לא להקשיב. לא נורא. בסדר? טוב. בוא נקרא את הדברים בתוך. סעיף א', בבקשה. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו, זה שעושה תשובה, את העולם ואת החיים. אני רוצה להסביר את העניין. לא מדבר כאן על תנועה פיזית. תנועה פיזית, שאדם מתרומם, מרימה אותו, זה עניין, עולה 100 מטר, 200 מטר, טס במטוס, עולה על מגרד שחקים, זה לא הכוונה. הכוונה היא שאדם מתרומם מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינה התנהגותית. האדם חי על סולם, כמו הסולם של חלומו של יעקב אבינו, אשר רגליו מוצבות ארצה, וראשו בשמיים. בהיקם מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, הכוונה היא בסולם, אבל בעצם אנחנו סולם. כל אחד מאיתנו הוא מבחינת סולם, שיש בו מדרגות מדרגות, ובמדרגות האלה הוא עולה ויורד כל הזמן. בין שהוא חש בזה, בין שהוא לא חש בזה, אנחנו ייצור משתנה. כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, הוא יכול לרומם אותך, יכול גם להשפיל אותך, להוריד אותך. שבע יפול צדיק וכך. זאת אומרת, הנחת היסוד, שזאת היא המציאות, שאנחנו חיים בעולם של עליות וירידות, מכל הבחינות. אם אכן זה כך, אז אומר כאן הרב, התשובה מרימה את האדם. אבל אם היא רימה, מרימה, 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 יכול להיות שהוא יתנתק מהעולם? אם האדם עושה תשובה? איך קוראים לזה בלשון שלנו? אסטרונאוט? אסטרונאוט? יש כאלה שעושים תשובה, אבל נהפכים לאסטרונאוטים. זאת אומרת, מרחפים, איך אתה אמרת? מרחף. חי לו שם ומתנתק מהעולם, מהארציות, מהחובות שלו, מהתפקודים היומיומיים שלו, מכל מה שהוא צריך. אני אומר את זה לצערי, אבל זאת עובדה. יש כאלה שלכאורה עושים תשובה ומתרוממים מבחינה רוחנית ונפשית לפעמים, לאיזה היי כזה, לאיזה טריפ כזה, בלשון של החבר'ה, עולים למקומות כאלה ומתנתקים מהמציאות, מהחיים, מהמשפחה, מהעם, מהחברה, מהטבע, מכל דבר. בא הרב אומר לנו, אם זה תשובה באמת, זה לא מנתק את האדם מהעולם. אדרבה, האדם מתחבר, אדם שעושה תשובה, הוא לא מתנתק, הוא מתחבר. הוא רק מרומם את החיים, מעלה אותם, מקדש אותם, לא מבטל אותם, לא מתנתק מהם. זה יסוד גדול מאוד. תשובה אמיתית היא תשובה שהמשמעות שלה התחברות, התקשרות. למשל, בא לכאן רחון מאיר תלמיד. לא פעם בא כאן תלמיד שמשפחתו לא בדיוק מסכימה עם דרכו, עם זה, ועושה לה חומרים פתאום איזה אמבוש כזה, תרגיל כזה, פתאום הוא הולך להיות דתי, פתאום הוא הולך להיות דבר בלתי צפוי, משהו כזה. אבל זה לא פשוט, אנחנו עושים כאן במשך השנה ימי הורים, זה נקרא. ימי הורים בשביל לחבר את התלמידים שלא יהיו מנותקים מהמשפחה, וישיב לאבות על בנים ולב בנים על אבותם, פשוטו כמשמעו. אתה באמת עושה תשובה, אתה שם אל הבורא, אתה שם גם אל הבריות, לא רק אל הבורא. דהיינו, הבריות, מי זה הבריות? קודם כל, סובב אותך, מי שאתה קשור אליו באופן טבעי ביותר, ההורים, האחים, הדודים, החברה, אתה שייך לעם, שייך לעם הזה, אתה חי בעולם, עולם שיש בו דברים טבעיים, אתה לא יכול להיות פתאום איזה אבם כזה, עצם בלתי מזוהה, או משהו כזה מובן. אז קודם כל הרב מסביר לנו בשפתו הפשוטה, התשובה מרוממת את האדם, מעלה אותו מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, אבל לא מנתקת אותו, אלא מחברת אותו, ויותר מזה, האדם שזוכה באמת לעשות תשובה, הוא גם מרומם את החיים. אותם דברים שהוא עושה מקודם ולא יעריך אותם, עבודה, עבודת כפיים שלו, או עזרה בבית, או כל הדברים האלה שהוא עושה, פתאום מקבלים ערך, מקבלים משמעות, לא שום בורח מזה. הסימפטום לתשובה אמיתית זה שאתה מתחבר לדברים ואתה רואה והדברים שאתה עושה שמקודם אולי מאסת בהם ולא רצית בהם, אתה רואה בזה ערך. אתה קם בבוקר לעבודת עבודתך בשמחה ובטוב לב, אתה עוזר לאשתך בשמחה ובטוב לב, אתה אוהב את ילדיך, אתה אוהב את הבריות, אתה אוהב את חבריך, אתה הולך לצבא, אתה חלק מהחברה, אתה לא נכנס לאיזושהי מערה כמו לוט שהוא ברח מסדום, אז מה הוא עשה? נכנס למערה. מערה זה תרתי משמע, זה לא רק מערה פיזית. לפעמים אדם מרוב צרות ובעיות וקשיים וכל מיני דברים, במקום להתחבר אל הדברים, הוא בורח מהדברים. אז הוא מכניס את עצמו לאיזו מערה, והוא בתוך המערה וזהו. או כמו נוח, שהוא ברח אל התיבה, הוא הסתגר בתיבה וכל העולם מסביב נחרב, שלום עלייך נפשי, הצלתי את עצמי. זה מובן הדבר. שאלות עד לכאן, רבותיי. שאלו אותי איך עושים את זה.
איך עושים את זה, תודה.
כן, בבקשה, מה השאלה?
האם אין צורך שלרגע מסוים הבן אדם מוכרח כדי שיבנה את עצמו ואחרי זה יבוא
למציאות? בהחלט. תראה, זה כמו ילד בבית ספר עממי. אי אפשר להגיד לילד בבית ספר עממי, לך תעבוד, ואחר כך תלמד, או תלמד במשולב או משהו כזה. יש שלב שאדם צריך למלא את עצמו, להתחזק. אבל ההתחזקות הזו והמילוי העצמי הזה, שהוא מתרכז בלימודים ובתיקון העמידות שלו ועצמו, שזה כאילו רגע של התרחקות, היא לא במטרה להתנתק. זה רק כמו, אתה יודע, יש מכשיר כזה שנקרא פלאפון, יש לך פלאפון. לפעמים צריך להכניס אותו למצבר, נכון? אתה מתנתק ממנו, למה אתה מתנתק ממנו? למלות אותו. אבל על מנת שתוכל לדבר איתו, נכון? אותו דבר, אתה בא למכון מאיר בשביל למלות מצברים, חביבי, ולא לברוח מהעולם. אבל המילואים מסבירים, הנפשיים והרוחניים שלך, בשביל להתחבר לעולם שבאת ממנו, ולרומם אותו ולחזק אותו, זה מובן. אז נכון שיש עניין של התכנסות, אבל לא אומרים, אין אני לי, מי לי? אבל כשאני לעצמי, מה אני? אם כל המילואי שלך וכל הדאגה לעצמך, וכל ההתנתקות כביכול מהסביבה, על מנת להתחזק, רק בשביל עצמך, מה אתה? אלא בשביל באמת לרומם ולהעלות את כולם. זה מובן. כמה השאלה רוצה לשאול? אני לא רוצה את המשאול. נקרא את זה אותו. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות, מרוממת אותו, הנמצאות בעולם, ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, הוא לא נעשה זר, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. החיים מתרוממים, מתעלים, מקבלים ערך, מקבלים משמעות. כן.
למה אפשר לחשוב שהוא נעשה זר אל העולם?
כי אתה אסטרונאוט. לא ראית פעם בחור שחזר בתשובה באמת, הוא רחפן. אז הייתי חושב, אולי, זהו, המטרה היא להתנתק, ויש דרך אגב. למשל, בנצרות, הנזירים האלה, הם בורחים להם מחיי משפחה, הם בורחים להם למדבר, יש כאלה ששותקים כל החיים, ועל ידי, זה לא צחוק, זה עצוב הדבר הזה. זה לא יהדות. אתה רוצה להתקדש ולא לא להתחתן. אתה צריך לקדש את האישה. אתה נשוי כבר? מה אתה אומר? אתה רוצה להתקדש? מה אתה צריך לעשות?
לקדש.
כל העניין שלנו לצקת קדושה לתוך החיים. אבל לא לברוח לאיזה מחוזות מיסטיים, רוחניים, או דברים מהסוג הזה של הצערנו הרב, זה פושט בעולם של אנשים, אומרים, אני טוב לי להיות לבד, טוב לי להתבודד, טוב לי להיות בדיוק. זה לא דרכה של היהדות. רבי יהודה הלוי בכוזרי, כשהוא מדבר על עובד האלוקים, אז הוא פותח ואומר, עובד האלוקים משלנו, זאת אומרת, מי שעובד את אלוקים בעם ישראל, הוא אוהב את החיים, הוא מרומם את החיים, הוא מקדש את החיים, הוא לא בורח מהחיים, הוא לא נמצא באיזה מקומות של התנתקות, זה מובן. זה דבר מהותי בעם ישראל. כל העניין שלנו לקדש את החיים, לקדש את הרב קוק אומר, לגלות את הקודש שבחול, לחבר את ששת ימי המעשה לשבת, שבת ולא לחוד. נכון, המבדיל בין קודש לחול, אבל לא המפריד בין קודש לחול. מבדיל רק, יש הבדלה, יש מדרגות מדרגות, אבל כל המדרגות מחוברות וקשורות, זה מובן. טוב, אז זה דבר אחד. עכשיו הרב מתאר מה קורה עם כל החולשות וכל הדברים הלא טובים שהם פגמו בנו והורידו אותנו והשפילו אותנו, איך אנחנו מרוממים אותם, איך אנחנו מעלים אותם. בוא נראה. הרצון העז הפורץ כל גבול שגרם לכם, האדם יש בו גם חולשות, ויש בו לאדם גם יצר הרע, ולפעמים האדם מסיבה זאת או אחרת הוא התפרץ מעבר לכל הגבולות ושקע או יצא החוצה וכו'. אותו רצון שהוא גרם לך לפעמים לרצות לא טוב, אותו רצון הוא מתהפך לטובה. כיצד? הוא בעצמו, אותו רצון, נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. יש ביטוי כזה, חילך לאורייתא. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה?
אני.
איפה שמעת על זה?
רש לקיש.
רש לקיש. גדול השודדים. החבר'ה של היום, של השודדים של היום, איך זה נקרא היום השודדים של היום?
משפחות הפשע.
משפחות הפשע קטנים עליו. הוא היה רציני, הוא היה הרבה, מי שהיה מתקרב אליו היה חוטף. ריש לקיש. מישהו ראה פעם את ריש לקיש? זה היה משהו נורא והיום. בריון אימים. איזה כוחות היו לו. משהו משהו. כל מי שהיה מתראה אותו מרחוק היה תופס אותו, שודד אותו. שודד ממש. יש לו כוחות לשודד, מה אתם אומרים? מה, כל אחד מכם יכול להיות שודד? אתם פחדנים אתם. מה, אתה חושב לגש לאדם ברחוב לשדוד אותו זה דבר פשוט? שזה צריך, מה צריך? עזות! כוחות נפש! תבוא לאדם, יאללה, תן את הארנק שלך. איפה יש לך את כוח להגיד את זה? מה אומר, מה אומרים חז"ל? אותו שודד, ראה אותו רבי יוחנן, החזיר אותו בתשובה, אמר לו, חביבי, כל הכוחות שלך, לא לבטל אותם. מה לעשות?
לתורה.
תרתום את כל העוז והגבורה והיכולת להתגבר על דברים כאלה ואחרים, כמו על איזה אדם ברחוב שאתה מתגבר עליו ושודד אותו. את הכוח הזה, את האמביציה הזאת, את הגבורה הזאת, את הדברים הנפלאים האלה, לאורייתא. אמר לו רבי ריש לקיש, מה? איך? בוא תהיה החברותא שלי. נהפך להיות החברותא שלו. ואותם כוחות נפש אדירים שהיו גנוזים בריש לקיש, שהפנה אותם באפיק שלילי, אותם כוחות, הוא הפנה אותם להפיק חיובי. זה כמו מחנך בכיתה, אם הוא מחנך טוב, הוא רואה איזה ילד אחד מופרע. יש מופרעים בכיתות. מישהו פעם למד בבית ספר כאן, או כולכם עברתם? מי למד כאן פעם בבית ספר? היו שם מופרעים בכיתה? אה? ולפעמים יש שם מופרע הגדול ביותר. מה עושה מחנך טוב? ואינה. אני אתן לך, אתה תהיה יושב ראש ועד המופרעים. אתה תהיה התורן, אתה תדאג לקישוטים, אתה תדאג לפעילות ספורטיבית, אתה. פתאום אותו ילד שאת כל הכוחות שלו וכל האמביציות שלו הפנה לאפיקים שליליים, לאן הוא לוקח אותם? לאפיקים חיוביים. זה כמשל אני אומר. זה מה שהרב אומר. התשובה היא לא באה לבטל את האמביציות, את הכוחות, את הגבורה, את הרצונות, את כל הדברים שגרמו לאותו אדם לפרוק כל עול ולעשות דברים מרגיזים כאלה. אלא היא באה לכוון אותם, את אותם כוחות, להפיק חיובי. כן, אותם רצונות, אותם תכונות שגרמו לו בעצם להתרחק, אתה מכוון אותם להפיק חיובי. איך עושים את התפנית הזו, את העניין הזה? צריך את רבי יוחנן כזה. צריך חברותא. לא פעם באים לכאן חבר'ה מכון מאיר, חבר'ה מאוד רחוקים, וגם חבר'ה מהרחוב. ואתה רואה אותם, אם הם עושים חברותא טוב, מה שנקרא, מישהו שמשפיע עליהם בצורה חיובית, חברים או משהו כזה, אתה רואה שהבן אדם מתהפך לגמרי, מקצה לקצה. פתאום, איך קורה דבר כזה? כי הנחת היסוד פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. האלוקים נותן לך רצון. מקור הרצון של האדם זה הרצון של הבורא. עצם העובדה שאתה חי ויש לך רצון לחיות, המקור של הרצון הזה והחיות הזאת זה מהבורא. אז רק אתה צריך לכוון אותו. זה הבחירה שלך, היא ההכוונה של אותם כוחות להפיקים חיוביים. זה הכל. זה כל החינוך בנוי על הדבר הזה. מה זה החינוך? החינוך לקחת משהו גולמי, משהו עם כוחות, ולגלות את הכוחות, את הכישרונות, מה שאנחנו קוראים היום בלשון המודרני, ואת היכולות וכל הדברים האלה, ולכוון אותם באפיק חיובי. ואז אתה יוצא עץ, נושא פרי וכל הדברים האלה. ולא, אתה יוצא פשוט איזה ייצור עם קוצים ודרדרים ועם כל מיני כל מיני דברים לא טובים. אבל הכוח הגידול, הכוחות עצמם קיימים באדם, בין כך ובין כך. זה מובן הדבר. זה היסוד שהוא אומר כאן. התשובה, מה זה תשובה? זה להשיב את הכל לשורש, למקור, לרצון של הבורא. זה נקרא תשובה. זה לא בא למחוק את האדם, לבטל אותו, להשפיל אותו, להנמיך את קומתו, משהו כזה. אדרבה, זה בא לכוון אותו בכיוון חיובי, זה הכל. די נעשה רצונך כרצונו, זה הכל. עם אותם כוחות, אותם... בהיסטוריה הידועים, הרבה גדולי ישראל שהיו בילדותם מאוד שובבים. מאוד מאוד שובבים. חוץ מריש לקיש. יש עוד כאלה שממש היו, לא נתנו להם צ'אנס. מה שנקרא בלשון שלנו מופרעים. נהפכו להם, אם אני טועה, כמה שאני זוכר.
רבי יונתן
אייבסיץ. רבי יונתן, הכרת אותו? ככה שמעת, יכול להיות, אני לא הכרתי אותו. מה? רבי יהודה החסיד, מספרים עליו, זה היה סוס פרה, אי אפשר לבלום אותו. משהו. כל הכוחות האלה, לא ראית, התגלגל ראית, הרבה. אני רואה כאן במכון מיר, לפעמים באים כאן חבר'ה, אתם לא תאמינו, חלק מהם היום רבנים כאן, כל האלה. לא רוצה להזכיר שמות. איפה הם היו, באיזה מחוזות, באיזה השפטות, באיזה מקום, השם ירחם. והסתה להם מילתה, היה להם מזל, נאמר, והתגלגלו, ואת כל הכוחות הנפלאים האלה, הם היום מכוונים באופן חיובי ולא באופן שלילי. זה מובן הרעיון. אז זה אומר כאן, התשובה משיבה את הכל לשורשו, למקור שלו. גם הדברים שנראים על פניהם לא טובים, מתהפכים לטובה. וגדולה של חיים, ממקור הקודש העליון, חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושאי דגלה. יש גדולה של חיים ויש קטנות של חיים, צריך להבין. כמו שאומרים, גדלות מוחין וקטנות מוחין. מה ההבדל בין גדולה לקטנות? גדולה שהכל מתחבר. קטנות, הכל מתקטן והכל נהפך, מתפרק, מתפזר ומתקטן. גדולה של חיים, החיים יש להם ערך, גדלות, משמעות. למי? למי שהוא באמת נושא את דגל התשובה. מי שעושה תשובה נושא את דגל התשובה. שהם, הם הסולד של כל החיים. הקוראים תור כל הזמן, הם, אין להם מנוחה. לתקן, 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 לתקן. הקוראים לתיקונם של החיים, לתקן עולם במלכות שדי. להסרת מכשולים. לא שהם לא רואים את המכשולים. לא שהם מעצמים עיניים, משהו כזה. אדרבה. הם רואים את הקשיים, רואים את המכשולים, רואים את הבעיות. רואים בזה רק אתגר. ללא סוף העולם. אם האדם נכשל, נפל, או משהו כזה. אדרבה, הם מרוממים את הכל, מעלים את הכל. להסרת מכשולים, יש בצבא, לא יודע אם אתם היום, לא יודע אם זה קיים עוד היום, מישהו היה כאן בצבא? יש עוד מסלול מכשולים?
בוחן
מסלול. אצלנו קראו לזה מסלול מכשולים. איך קוראים לזה היום?
בוחן מסלול.
בוחן מסלול. ולמה קוראים לזה מסלול מכשולים? אתם יודעים? כי היית רץ, היית צריך להטפס איזה קיר שני מטר, אני יודע, עם כל הציוד, זה לא עם הזה, עם הרובב, עם כל זה, וואי, 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 וואי. אחר כך לזחול מתחת לגדרות תיין, אחר כך לרוץ פה, אלא, יש, קיים על הדבר. זה החיים שלנו, רבותיי. אנחנו חיים במה? במסלול מכשולי. אבל למה עושים את זה בצבא? לחשל אותנו, לחזק אותנו, לאפשר לנו להתגבר על קשיים בקרב או בדבר כזה. זה בסדר או לא בסדר? מה אתם אומרים? ומה עם מסלול המכשולים שלנו בחיים? זה אתגר, זה מה שהוא אומר. הם רואים במכשולים ובקשיים, בנפילות, הם לא רואים בזה עונש או משהו כזה. מה הם רואים? אתגר, להתגבר, לגלות את הגבורה ואת הכוחות ואת היכולות. אלה הם בעלי התשובה. הם רואים כל, לתקן מה שהוא קורא לזה כאן. לתקן, אתה לא יכול לתקן דבר מתוקן, אתה תמיד יכול לתקן דבר שהוא מקולקן. אז אם אתה מוצא בעצמך או אצל זולתך קלקול כזה, אם זה במידות או במעשים או במשפחה או בחברה או משהו כזה, אז בעלי התשובה הם רואים בזה אתגר, איך להתמודד עם זה. הם, זה לא בשבילהם סוף העולם, זה החיים, זה מסלול המכשולים, זה אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו 10 ניסיונות קשים מאוד, והוא עומד בזה, לא עוד שהוא מחבב אותו הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שהוא רוצה להניש אותו חצי שנה, דווקא על ידי הניסיונות הוא בונה את עצמו, הוא מתנסה מלשון ההתנסות, הוא מתגדל, הוא מתחסן, הוא מתגבר וכו', זה מובן הדבר. זה מה שהוא אומר, והקוראים לתיקונם להסרת משולים, אלה נושא דגל התשובה, ולשיבה אל הטבע הטוב והאושר האמיתי אחרי שהם סטו מן הדרך. אז אומרים, בוא נחזור אל הדרך, אבל לא ביטול האדם, אלא הכוונת האדם, הכוונת החיים, אלא העליוניות הנשגבה החופשית באמת הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו. המקור הוא מקור, זה הכוונה רצון האלוקים הרוחני ויסודו בצלם אלוקים. שאלות עד לכאן. כן, בבקשה.
הרב, בהתחלה הוא רושם, ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, כן. יש דברים שאנחנו
חושב
שכן צריך להיות זר
אליהם? תראה, אני, מקודם תמיד כאן, מה שמך בבקשה?
בנימין.
יש בכל דבר מערך יש מה שאומרים רצו ושוב. התנועה הזאת שיש לפעמים אתה צריך להתכנס, אתה צריך להתנתק, נאמר, מסביבה לא חיובית, כלומר שלילית לפעמים, על מנת להתחזק, אבל לא על מנת להתנתק מהם. אז זה אומר, לא על מנת להתנתק, זה נלמד, רואים את זה גם אצל אברהם אבינו. כתוב בפרשת העקדה, וירא את המקום מרחוק, לגבי הר המוריה, רש"י אומר, הענן קשור אליו, ואמר לנהרים, שבו עם החמור פה. מי זה הנהרים? אליעזר וישמעאל. הוא אמר להם, תשבו כאן, ואני והנער נלכה עד כה ונשובה אליכם. נלכה עד כה, זאת אומרת, אנחנו יוצרים פער, מרחק, מתרחקים מכם, אבל לא על מנת להיות תקועים שם בבית המקדש, אלא על מנת לשוב אליכם ולהביא את מה שקיבלנו שם בהר המוריה, להיטיב איתכם, לחזק אתכם וכו'. אז אם אתה רואה את התנועה בכללותה מההתחלה שהוא הולך על מנת לקבל ולחזור, זה בסדר. אבל לפעמים אדם איזושהי סיבה אומר, אני הולך בשביל לא לשוב, מסיבה של חולשה. כן, אני למשל דוגמה, באתי מקיבוץ לא בדיוק שיש דתיים או משהו כזה, כן. אז אני זוכר בתחילת דרכי הייתי כזה אידיאליסט, אמרתי לעצמי, אני הולך ללמוד יהדות, אבל אם אני מוצא ביהדות דבר טוב, אני אשוב לקיבוץ על מנת להשפיע על החברים שלי וכל הדברים האלה. הנה, לא עמדתי בניסיון. באתי לירושלים, נתקעתי בירושלים. עד היום אני תקוע בירושלים. אומר, צד האמת, לא פעם נעצר לי הדבר הזה, שחבריי נשארו שם, ואני כאן, ואני מאמין שהדבר הזה שנקרא יהדות, תורה, אמונה, כל הדברים הטובים האלה, זה גם טוב בשבילם, זה לא רק טוב בשבילי. אבל איפה אני היום? איפה אני היום? אני כאן ולא שם. אני רוצה לעשות תשובה. אה? חלק מהם, אני מוכרח להגיד, לא חלק גדול, אבל כמה חברים מהקיבוץ, שעד היום אנחנו, אני בקשר עם החברים שלי בקיבוץ, לא שעזבתי אותם מנטלית, רגשית, אבל באופן מעשי התנתקתי מאותו מקום, אני חי כאן, הם חיים שם. אבל זה לא האידיאל. האידיאל בנשובה אליכם, נשובה אליכם ולהשפיע יש לך חברים, יש לך ידידים, יש לך זה. אל תמנע טוב מבעליו, כתוב. אם יש לך דבר טוב, סחורה טובה או משהו טוב, אל תגיד זה רק בשבילי, ומה, אולי אני יכול לזכות בזה את החברים שלך. אבל מה, צריך בחינה. לא במקרה אני כאן ולא שם, כי אם הייתי שם, לא הייתי כאן. אם לא הייתי כאן, לא היום שיעור, נכון? נכון או לא? זה לא מקרה הדבר. אבל המציאות הזאת של האדם שלפעמים הוא מתרחק מהמקום שהוא היה בו, בגלל שהוא מקום לא טוב, והוא לא חוזר ולא משפיע, זה באמת חיסרון, זה לא מעלה אדם, חיסרון אדם. אברהם אבינו, אמרו לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, גם התרחקות, התנתקות, אל הארץ אשר אראך. באמת, אברהם אבינו, כשהוא גילה את אלוקים, שאלתי אותו פעם, תגיד לי, איפה גילית את אלוקים? בירושלים או באור כסדים? יצא לכם פעם לדבר עם אברהם אבינו? לא יצא לכם. כדאי לכם פעם לפתוח את החומש. שם יש את החיים שלו. הוא גילה את השם, איפה? באור כסדים. הוא גילה את השם במקום הכי קשה בעולם. הכי, נאמר, שלילי בעולם, זה אור כסדים, מקום של נמרוד, שהכיר בבורו ומרד בו, ואבא שלו עובד עבודה זרה, ומוכר עבודה זרה, והוא קרא שם, הוא הכיר שם את אלוקים. ראה בירה דולקת ואמר, אם יש אדון לבירה הזאת. אבל הקב"ה אמר לו, זה לא מקומך. תלך למקום אחר. אבל אברהם אבינו גם נקרא אב המון גויים. זאת אומרת, אברהם אבינו, למרות שהוא בא לארץ ישראל והתנתק מאור כסדים, מהמקום שלו, ההתנתקות שלו היא לא מוחלטת. אלא המטרה של אברהם אבינו להביא אור לכל האנושות, כולל המחוזות הרחוקים האלה, כמו אור כסדים ומקומות אחרים. זאת היא המטרה ההיסטורית שלו, כן? ונברחו בך כל משפחות האדמה, כולל האינדיאנים שם שהיו, אני לא יודע באיזה מקום, באפריקה, שהם עובדי עבודה זרה וכל הדברים האלה. זה המטרה של אברהם אבינו. אבל זה לוקח 6,000 שנה בערך. החזרה, זה לא אומר. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה מובן. אז גם אנחנו, אני, אתה, כל אחד מאיתנו בא לירושלים, הוא למעשה התרחק מהסביבה שלו. אבל המטרה היא להשפיע על מאיפה שבאת. ככה או אחרת, כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו. זה מובן? טוב, יש עוד שאלות, רבותיי? אין לכם שאלות. אז מה זה? משעמם. זאת, אולי איזו שאלה זה מפורט. גם אין באינטרנט שאלה. טוב, נעבור לסעיף הבא. כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה ואת התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאליים. אני רוצה להסביר. הוא אומר צריך להעמיק במהותה של התשובה. מה זה מהות התשובה? בשביל להבין את מהות התשובה, אנחנו צריכים להתבונן בעולם שאנחנו חיים בתוכו. העולם שאנחנו חיים בתוכו, יש בו שני מימדים, נאמר. יש הממד החיצוני, מה שאתה רואה בעיניים. אתה רואה את הטבע, אתה רואה את האנשים, אתה רואה מכוניות, אתה רואה באופן חיצוני. הראייה החושית, קוראים לה, הראייה של החושים, כן. היא במבט ראשון היא לא מגלה לנו מה שמעבר לחיצוניות. לא מגלה לנו בעצם את המגמה הפנימית שקיימת בתוך אותו עולם חיצוני שאנחנו רואים אותו לנגד עינינו. בשביל לגלות את המגמה הפנימית שקיימת בתוך ההוויה, המציאות שאנחנו רואים בה, אתה צריך להיות חכם. חכם. מה זה חכם יודע? איזה הוא חכם? הלומד. הלומד מכל דבר, מכל אדם. זאת אומרת, האדם החכם הוא חודר בחוכמתו, הוא חודר פנימה, הוא רואה את המגמה הפנימית שבכל דבר ודבר. זה יכול להיות חוכמת הקודש, אבל זה יכול להיות גם חוכמה פיזית או מדעית או מקצועית או משהו כזה. אני אתן לכם דוגמה, לפעמים מתקלקל הברז בבית, אינסטלציה או משהו כזה. אני לא חכם באינסטלציה, אני מוכרח לומר. אני בא, אני מסתכל, אפ, נסתם הברז, אין נזילה. אני לא יורד פנימה בשכל שלי, לא מספיק חכם של להבין למה אין נזילה שם. בא האינסטלטור, מסתכל, אומר, כבר יודע, איך אתה יודע? הוא רואה פנימה, לא שהוא רואה פיזית פנימה, הוא קולט כבר למה הקלקול הזה, מה השור, הוא רואה דברים שאני לא רואה אותם. זה אדם חכם, סתם באינסטלציה. אבל אותו דבר בכל דבר בעצם. כמה שהאדם יותר חכם, הוא מבין יותר, הוא קולט יותר דברים שאתה באוף בעין רגילה, אתה לא מבין, אתה לא קולט אותם. הוא רואה את אותה תופעה ומבין אותה יותר ממני. אני לא מספיק חכם בדבר. זה מובן הרעיון. האדם צריך להחכים. יש חוכמה שנקראת חוכמת הקודש. זאת אומרת, לא רק חוכמה פיזיקלית, להבין את הדברים הפנימיים המסתתרים בתהליך זה או תהליך הזה. אלא חוכמת הקודש, החוכמה הזאת היא פותחת לאדם מה שנקרא את עיני הנשמה. עיני הרוח. רואים את אותו דבר. אותו דבר, אבל חוכמת הקודש רואה דברים שרואים אותם כולם אותו דבר, אבל חוכמת הקודש רואה ועוד דבר פנימי יותר, עמוק יותר. לדוגמה, אני לא יודע, מישהו ראה פעם את הכביש שיש כאן מירושלים, מצפון לדרום, קוראים לו בגין. מישהו ראה את הכביש הזה פעם? מי נוסע על הכביש הזה פעם? פעם נוסעת עליו? אין לך ברירה. זה נקרא ראייה חיצונית. ראית את הכביש? איך הוא?
שבהתחלה לא רצו שיקרו אותו.
לא, אבל אתה רואה כביש טוב, נכון? כביש טוב, טוב בסדר. אבל יש החכם בא ואומר, אני רואה כאן בכביש הזה את הגשמת חזון נביאי ישראל. איך אתה רואה את זה? שאל אותי. הנביאים דיברו שעם ישראל יחזור לירושלים. דיברו על זה? תחזנה עינינו בשובך לציון, לירושלים. במה? חכמים, ברוך השם. אני רואה יהודים בירושלים. אני רואה לא רק את היהודים, אני רואה את הגשמת הרעיון של נביאי ישראל, שהם אמרו שעם ישראל בכל זאת, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, היום אומרים בשנה הזאת בירושלים הבנויה. ברגע זה אני בירושלים הבנויה. נכון או לא? את שנינו רואים אותו דבר, אחד רואה בבגין את הישועה, את הגאולה, את קיבוץ גלויות, את הנבואה, כל הדברים האלה. ואחד אומר, וואלה, איזה פקקים. רואים אותו דבר. אחד מסתכל על הפקקים, אחד רואה את הישועה, למרות שרואים אותו דבר. זה מובן הדבר. וזה נקרא ראייה רוחנית. או ראייה נשמתית, תקראו לזה. זה מדרגות מדרגות באדם. אנחנו צריכים להתרגל, להתבונן בעולמנו, לא רק באופן חיצוני, לא רק באופן סתמי, אלא לראות את המגמה הפנימית. שקיימת בתוך ההוויה החיצונית שאנחנו חיים בתוכה. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה, יש מגמה פנימית בכל העולם כולו? כל העולם כולו סתם ככה, או יש לו איזושהי כיוון, איזו מגמה? מה אתם חושבים?
יש לי
לא. תחשבו קצת. מה אתם חושבים?
תשובה.
מה, יש עולם מהחיים בתוכו באופן חיצוני? האם העולם שאנחנו חיים בתוכו יש לו איזושהי מגמה חיובית או שלילית? מה אתם אומרים על העולם הזה שאנחנו חיים? יש בו איזו מגמה? מה המגמה? מי אמר טוב? מי אמר את המילה טוב? איפה מצאת אותה? גם באינטרנט היא מופיעה. מעניין, מה היית עושה בלי האינטרנט? הפרק הראשון בתורה, כשעוסקים בביאת העולם, בראשית ברא אלוקים וכו', את השמיים ואת הארץ, כמעט כל יום מה כתוב? מה זה הטוב? זה המגמה של הבריאה. וירא אלוקים כי וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד אפילו. המגמה הזאת של הטוב קיימת בכל דבר בבריאה, לא רק במעשה בראשית כמו שזה כתוב שם בעבר, אלא בהווה, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית בהווה אפילו. הטוב הזה קיים בכל דבר. הטוב הזה זה הרצון של אלוקים. מה אלוקים רוצה? טוב השם לכל ורחמה והכל מעשה. הטוב של אלוקים הוא לכל ורחמה והכל מעשה, הוא קיים בכל מקום. התשובה, זה מה שאומר, מהות התשובה. מה זה המהות התשובה? זה לשוב אל הרצון הטוב של הבורא, לחיות את הרצון הטוב הזה, לחשוב את הרצון הטוב הזה, לגלות את הרצון הטוב הזה. זה נקרא תשובה. מה זה תשובה? לתקן. אנחנו כבני אדם נמצאים בעולם שהוא באמת טוב, אבל הוא מסתתר מנגד עינינו. בגלל מה? ברוב הבנותינו אנחנו לא רואים את הטוב, אנחנו חיים בחושך, חיים באפלה, מבחינה רוחנית כוונה. זה מובן הדבר. התשובה היא נותן לנו את הכוחות, את הערך, את המשמעות של בכלל החיים. זה מה שהרב אומר כאן. אבל צריך לברר מה מהות התשובה. המילה תשובה מלשון להשיב, שב. שב למה אני שב? למקור. מהו המקור? זה הרצון של אלוקים. זה המקור לכל דבר, זה הרצון של אלוקים. זה מובן. אם זה במחשבה, אם זה בדיבורים, אם זה במעשים, אם במידות, אם בכל דבר. אז זאת היא התשובה. התשובה, אדם שמבין את מהות התשובה, שאתה מתחבר אל השורש, שאתה לא איזה ענף מנותק ותלוש מאלוקים או מרצון האלוקים, אתה חלק מזה. או כמו שאומרים חכמים, ישנה תשובה, תנועה דו-סטרית בהוויה. מה זה התנועה הזאת? מאלוקים אלינו. זה כמו בעץ, יש לך תנועה מהשורשים לענפים. או כמו בגוף האדם, מהלב זורם דם לאיברים, דרך העורקים וכל הדברים האלה. אותו דבר, ישנה גם תנועה מהאיברים אל הלב, או מהענפים אל השורשים. זה תנועה דו-סטרית, היא לא תנועה חד-סטרית. זאת אומרת, מצד אחד האלוקים מאיר לנו, מאיר לעולם כולו בטובו, עזן את העולם כולו וכולו. מצד שני, התשובה היא מעלה אותנו על הגל החוזר. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם, בכל ההוויה כולם מתחברים אל השורש, אל המקור, שזה רצון הבורא, או הבורא, כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן הדבר. וזה מקור כל הכוח שלנו, וכל החיוניות שלנו, וכל המציאות שלנו, וכל הגבורה שבנו. זה מובן. בוא נקרא את זה עוד פעם, ואם יש לכם שאלות, תשאלו. כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, אותה תנועה של שיבה אל המקור, ימצא בה את מקור הגבורה. מכאן הגבורה, הגבורה מלשון להתגבר. אנחנו חיים בעולם שצריך הרבה כוחות בשבילו. הרבה גבורה, נאמר. מידת הגבורה היא המידה שבה אתה מתגבר על הקשיים שלכאורה נמצאים בעולמנו, בחיינו. המידה הזאת היא חשובה ביותר. לכן השולחן ערוך פותח, התגבר כארי. למה? לעמוד. מתי? בבוקר. למה? לעבוד, לעבודת הבורא, התגבר כארי. לעשות רצון, זה תשובה. זה נותן לנו את הכוח לקום בבוקר. העובדה שאני הולך לקום לעבודת הבורא של ברמה הגבוהה, זה עבודת הבורא. בגמרא הפשוטה זה לפרנס את משפחתך. לקום לעבודה, מה שנקרא. לא פעם, אני שואל מישהו, למה אתה לא קם בבוקר מהמיטה? הוא אומר לי, אין לי למה. בוא נתן לך עבודה. אה, כן, אז הוא כבר קם. יש כאלה שאין להם עבודה. היום יש לצערנו הרב הרבה אבטלה, מה שנקרא. מפטרים אנשים, כל מיני אנשים. מסכנים. קמים בבוקר, אין להם למה. נכון? מה אתם מציעים להם? לבוא למכון מאיר, אלא אם שירה לקום. בדרך אגב זה קורה לא פעם, לא פעמיים. אני מוצא כאן כל מיני אנשים שם, מאיפה באת? אומר מהאיטי. איך הגעת לכאן? פיתרו אותי, אני בא לכאן. לפני שנתיים הוא שואל, זה היה משבר באיטי. אני בא לכאן מישהו, שואל, אני ראיתי אותי לאחרונה עוד פעם, גם לא עכשיו בכיתה כאן. אז הוא אומר לי, אני רוצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. שואלתי, על מה? שפיתרו אותי מההייטק. הוא אומר, סוף סוף אני יושב ולומד תורה. אם לא הייתי עבד עד יומי האחרון. הוא אומר, יושב ולומד תורה. זה לא צחוק הדבר. אבל מידת הגבורה, שהיא הכרחית לחיים, לא אדם יש לו קשיים, אין אדם בלי קשיים. ואם אדם הוא רפה, עצלן, חלש, החיים שלו לא חיים בעצם. מידת הגבורה היא קשורה לתשובה. אתה רוצה להתגבר, דיינו אתה רוצה להתקרב אל רצון הבורא. ורצון הבורא, כמו שאמרתי, זה לא דווקא מבחינה דתית. רצון הבורא זה לפרנס את ביתך, את משפחתך, להביא פרנסה בכבוד. אז אתה קם בבוקר כמו מה? כמו פנתר. לא כמו גיבור, אלא אתה אומר כמו פנתר. אנחנו אומרים יהודה בן תימא, מה אומר? יהיה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי. מה זה המשלים האלה? דרך אגב, ספר הטור, שהוא הספר שעל פי נכתב שולחן ערוך, כן? ארבעה טורים יש. הוא פותח בעניין הזה. הוא פותח בעניין הזה שהאדם צריך לקחת דוגמה מהבעלי החיים האלה, שהם כל כך חיים, כל כך פעילים, כל כך זה, שהמידות האלה של הגבורה, של הקלות, של הריצה, של העזות לפעמים צריך, כן? זה יהיה, אבל באופן חיובי, לא באופן חייתי נאמר כאן. כארי, כנשר, כצבי, כנמר. ללמוד מהדבר הזה איך לחיות. לא כמו שאתם יושבים עכשיו בחיבוק ידיים. מה זה, ככה יושבים? ראיתם פעם ארי יושב בחיבוק ידיים? אני לא ראיתי אף פעם ארי. הוא תמיד מתכונן עם הזה. זה מובן הדבר. אז זה מה שהוא אומר, זה יסוד, התשובה היא יסוד הגבורה של האדם. האדם באמת שב אל רצון הבורא, יש לו המון כוחות, המון מידות, המון יכולות. ואת התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאל. טוב, סעיף ג' בבקשה.
שאלה.
כן, מה השאלה?
אני לא אמרתי לגמרי, שאתה מתכוון, אבל למה הכללי, כאילו לעשות טוב, זה רק בשביל זה כאילו העולם בלבד.
כן, אני בדקתי את זה, כן. מה, זה לא אני ממציא את זה. כל מה שנברא בעולם, זה נרמז הדבר הזה בפסוק, החכמים רומזים את זה. איפה ראיתי את זה? האחרונה, במערל מפרג. מערל מפרג אומר את זה. ומלי בפירושו לפרקי אבות. שכתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה מאוד? אומר המערל, זה אותיות אדם. מאוד זה אותיות אדם. למה? טוב מאוד, כאילו הסיכום של כל מעשה בראשית הוא באדם הטוב. כל מה ש... כל מה שבראתי את השמיים ואת הארץ ואת היבשה ואת הצמחים ואת הכוכבים ואת השמש ואת הלבנה ואת הלוויתן ואת הדגים ואת העופות ואת השרצים ואת בהמות ו... איך קוראים לך?
מתן.
מתן? איזה שם נחמד. מתן. בשביל מתן, תסתכלו עליו. אל תגזים, תגיד. בשבילך נברא הכל. למה? זה הנשמה הטובה שלך. בשבילך נברא העולם. החז"ל אומרים את זה, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אבל תגיד לעצמך שאתה קטן, תגיד. מי אני? אני אפס, אני כלום. אבל זה לא נכון. אתה נשמה טובה. זאת אומרת, כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה, לגילוי הטוב. והטוב הזה מתגלה באדם. בנשמה הטובה של האדם באשר הוא אדם. אתם אומנם קוראים אדם עם ישראל כאדם, אבל גם הפרט. האדם הוא ייצור שדרכו מתגלה טוב השם. והאדם מגלה אותה, וכל המטרה שלך בחיים בעצם. צריכה להיות בן אדם טוב ולראות את הטוב. וליהנות מזיו השכינה, שזה לראות את טוב השם. זאת מטרת החיים. של הכלל, מן האנושי, של האדם הראשון, ושל עם ישראל בפרט, וכל אחד ואחד מאיתם. שזה נברא העולם. אם לא היה אדם בעולם, הכל היה חוזר לתוהו ובוהו. זאת היא הגישה האמונית, היהודית, הרוחנית, התפיסה של העולם כפונקציות, כתפקידים. לעומת זה יש גישה אחרת לגמרי. זה נקרא הגישה המטריאליסטית, הגישה החומרנית. שאומר, מה פתאום? הכל נמדד במסות, בקילוגרמים, במספרים, בסטטיסטיקות, בדברים כאלה. העולם זה דבר חומרי, זה לא דבר עם נשמה. למה? אתה רואה את החומר. חומר זה דבר נגלה, זה לא... והיהדות אומרת, לא, כל מה שאתם רואים בחומר זה כמו גוף, אבל גוף בלי נשמה, מה ערכו, מה חשיבותו? הנשמה זה העיקר. הצד הפנימי, מה זה הנשמה? זה חלק לא ממה. זה הטוב הזה שהוא מתגלה על ידי האדם. זה שתי תרבויות בכלל, שתי גישות לגמרי שונות. שיש חיבור ביניהם, לא שאין חיבור ביניהם, כמו שיש חיבור בין גוף לנשמה. אבל להגיד שרק חומר יש בעולם, ואין רוח בעולם, ואין מגמה פנימית, ואין רצון טוב של אלוקים, וכל הדברים האלה, זה דבר ש... זה בכלל לא שייך לעולם הרוחני, אתה מתנתק מהעולם הרוחני. אני אתן דוגמה, אפילו בחיים שלנו, היום, יש לך מפעל בית חרושת. יש לך מפעל בית חרושת. יהיה לך בעזרת השם. עובדים שם אנשים. שהם מפרנסים את ביתם, משפחתם, דברים כאלה. אז המפעל הזה רק מייצר כסף. אני שואל אתכם, מה הוא נותן? נותן חיים למשפחות. אז אם האדם הוא אדם רוחני, אז הוא לא רואה במפעל הזה רק איזה מכונה לייצר כספים או דברים כאלה. הוא רואה גם את האנשים שעובדים בתוכו. הוא רואה את הפונקציה הרוחנית, שעובדה שהוא יכול לפרנס 100 משפחות, זה דבר גדול מאוד. ונכון שיש לו קשיים. אז אם הוא רחני, אז הוא מתחשב בזה, הוא עושה את זה, הוא עושה... אז הוא פתאום הוא בן אדם, מה שנקרא. אבל אם הוא חומרני, מה הוא יעשה האדם הזה? מה הוא יעשה? מה שעושים היום הרבה אנשים חומרנים, מה הם עושים?
מעבירים את זה
לבן אדם. מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה זה מה אכפת לך? איפה הטוב שבך? איפה הערכים שלך? מזה, דרך אגב, סובל העולם המודרני. העולם המודרני היום, אחד הקשיים בו זה החומרניות. שלא רואים ערכים, ולא רואים בני אדם, ולא רואים טוב. רק רואים אינטרסים, רק רואים חומר, דברים כאלה. אבל בעזרת השם יהיה שינוי. מתי יהיה שינוי? אומרים, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות. עכשיו, העולם הקפיטליסטי, שהוא עולם מאוד חומרני, הולך ונחרב. אפילו לא יודעים למה. מנסים כל הזמן להחיות אותו בצורה פתאום מכל המערכות הקפיטליסטיות שהן חומרניות במהותן הן הולכות ופוררות. מה יבוא במקום המערכות הקפיטליסטיות שכל התחרות החופשית, מי שמצליח חי, מי שלא מצליח או חבר על הזמן או משהו כזה? מה יהיה התוצאה? תקום מערכת כלכלית אחרת, יותר צודקת, יותר אמיתית, יותר מתחשבת, יותר אנושית, ודאי, ודאי תקום. וכשאדם יבוא לעבודה, זה לא יהיה עבד ולא יהיה זה כלומניק, שהוא לא נחשב כבעיני בעל הבית. לא יהיה, כמו בתורה, בתורה, שכיר, זכויות, חובות, קשרי עבודה, כל, הכל מחובר לערכים, לא סתם ככה. דוגמה אני אתן. העולם נברא בשביל לגלות את הטוב, גם ברמה האישית, גם ברמה הציבורית, גם ברמה העולמית, על ידי האדם.